דף בית עמוד א', מסכת ראש השנה בסייעתא דשמיא, מכיוון שרבו השאלות מה סדר המסכתות, אז אמרתי שאולי אחת ולתמיד אני אביא איתי את הספר על מנת לברר את הדברים. לפי סדר המשניות זה ככה. אנחנו לומדים את הסדר המדויק. לא סתם, הסדר המדויק. ואין לי שום מושג מי החליט שזה לא הסדר. כן, כן, ודאי. כל דבר יש לו סיבה. אנחנו רק צריכים לברר מהי הסיבה. אין דבר בלא סיבה. וגם עכשיו לומדים לפי הסדר. והסדר הוא מתחיל, אני אומנם בקרח בית, אבל בקרח בית יש לנו יומה. אחרי יומה בא מסכת סוכה. אחרי מסכת סוכה בא מסכת ביצה. אחרי מסכת ביצה בא מסכת ראש השנה. אחרי זה תענית. אחרי זה חגיגה, מועד קטן. קודם כל, אז זה הסדר. אז יש כבר סדר. אומר הרמב״ם, כתב הרמב״ם, אחר שישלים המועדות ודברים המיוחדים בכל יום טוב, דיבר עכשיו במועד הנשאר לו. אומר הרמב״ם, פשוט מאוד. אחרי שהוא התעסק כבר עם כל המועדות, דהיינו, הוא כבר התעסק, אני מדבר עם הרגלים, זה הכוונה מועדות. דיבר על פסח. חג השבועות אין לנו מסכת, אבל יש מסכת סוכה. במקום חג השבועות נתנו לנו מסכת ביצה. סליחה, סיכם את עניין המועד. זהו, אם ככה, עכשיו אפשר לחזור למסכת ראש השנה.
מה?
השאלה טובה. והוא ראש השנה, עד כאן, ובספר יוחסין בשם רב שריר הגאון, בתר יום טוב תנין למסכת ראש השנה, כי היכה דלית מבטרי תענית משום דאחר ראש השנה זמן רביעה וזמן זריעה, וכחד עניין אדמו. הסיבה שהבאתי לקרוא את זה בכל, כי כל הדברים האלה טעונים ביור. ברמב״ם צריך להבין אז מה קשור סדר יומה, על אף שהרמב״ם שם מסביר. כשהמשנה מתחילה את סדר יומה, רק עכשיו אנחנו לא מתחילים להתעסק עם זה, אז הרמב״ם אומר, מה פתאום אתה מתחיל בסדר יומה? אז יש, שאמר השם יתברך בשבעת ימי המילואים וכו', יש איזו הקדמה שנותן הרמב״ם. תהראי הרע נכונה. אבל ככה מביא פה הרמב״ם. בדברי הרב שריר הגאון צריך להבין, הוא אומר שצריך לחבר את ראש השנה עם תענית, כי זה זמן רביעה וזמן זריעה, ואם לא ירדו גשמים אז מתענים. אז אני חושב שהיה מתאים יותר להצמיד את חג הסוכות. שהרי הוא בחג מדונים על המים, ואם לא עמד המים אז צריך... אז בכל זאת קצת דברים יותר ברורים עליו, שגם זה טעון הבנה, מופיע פה בתוספות חדשים, בשם כבוד הרב הגאון הגדול, לא רק היום זה ככה, בשם כבוד הרב הגאון הגדול, בוצנה קדישה, מורנו ורבינו לוי יצחק זכר צדיק לברכה, אב בית דין וקהילה קדושה ברדיצ'וב. כך הוא מזכיר. טעם לסדר מסכת ראש השנה אחר מסכת יומה וסוכה. דהיני הרן כתב על המשנה בראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרום. זה לא המשנה שלנו, בהמשך, בפרק שלנו. הרן אצלנו במסכת, במסכת ראש השנה. וכתב הרן זה, ויש לשאול, למה אדם נידון בראש השנה מבשאר ימים? למה ראש השנה זה בראש השנה? למה למשל באלף שבט זה לא ראש השנה? למה לא באלף ניסן, זכר ליציאת מצרים? מה נדפקנו דווקא לאלף תשרי? ותירץ, למדנו מגרסת פסיקתא. אמרנו הקדוש ברוך הוא, זה סימן לבניך, כשם שעמדת לפני בדין ביום זה ויצאת בדימוס, כך עתידים בניך להיות עומדים לפני בדין ביום זה ויוצאים בדימוס. כך אומר הרן. למה? כי העולם נברא בקפה אלול, האדם הראשון נברא ביום השישי, זה א' תשרי, באותו היום שרח, באותו היום היה במשפט, באותו היום יצא לדימוס, אז ממילא זכר לדבר זה זמן המסוגל. הכל קרה באותו יום, נברא, הכל קרה באותו היום. כתוב שער ראשונה לתא במחשב כל שנייה וכו', חזל מביאים. עקת את מי אני שואל הרן? דתילך לרב לזר ולברשוע זה אומר בניסן נברא העולם. עקת אהד רכושה לדוכתה. למה נידון בראש השנה יותר מבשאר ימים? הוא שואל שאלה חריפה מאוד. יש מחלוקת מתי נברא העולם. אם בקפה אלול או בקפה אדר. אם בקפה אדר... אז למעשה באלף תשרי נברא האדם, באלף ניסן, אבל היה צריך להיות שבאלף ניסן יהיה ראש השנה. ויש לומר, כשרצה המקום לזכות את ישראל בדימוס, ורצה לדון את ישראל בזמן שהוקבע לכפרה ולסליחה, שלפי שנתרצה הקדוש ברוך הוא ביום הכיפורים, הוקבע יום סליחה לדורות. זה קרה במתן תורה, בחטא העגל. אבל כיוון שאז ביום הכיפורים זה זמן המסוגל לסליחה ולכפרה, שאז אמר הקדוש ברוך הוא, סלחתי כדבריך, ממילא לפיכך גזר השם שיהיה אדם נידון בראש השנה שצדיקים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים טובים, הרי גזר דין שלהם אינו נחתם אלא עד יום הכיפורים שהוא יום סליחה וכפרה. הרי נתנה להם תורה זמן כדי שישובו ויפשפשו במעשיהם וישובו אל השם. עד כאן כל זה דברי הר"ן. ולפי זה יפה סדר מסכת ראש השנה אחר יומא וסוכה, כי על יום הכיפורים שהיה בשנה הראשונה לשנה הבאה על ראש השנה סידר וכו'. זה הייתם את רעיון כזה. יש לי יום סליחה וכפרה, זה יום הכיפורים, אחרי זה בא חג הסוכות וכו'. שנה אחרי זה באו וחגגו לנו ראש השנה. למה תפסו את ראש השנה? כי זה הימים, עשרה ימים שבילי לבילי. הימים האלה זה זמן שאתה תתפשפש, תהפוך בתשובה מעשים טובים, ואז תצא זכאי בדין של יום הכיפורים. עד כאן דברי רב לוי יצחק מברדיצ'וב, סנגורן של ישראל. אני מקווה שזה קצת מרגיע. אומר את המשנה, לא הרגיע את ברוך. לא מתיישב עם הפסוקים. למה? למה לא מתיישב?
נו.
לא, הוויכוח הוא לא מתי ראש השנה. לא זה הוויכוח. השאלה היא למה זה נקבע ביום הזה. אין ויכוח שזה הזמן. למה קבעו את זה אז?
יום כיפור,
כן? שראש השנה לפני יום כיפור. כי יום כיפור, יום סליחה, היום סליחה ומחילה, זה זמן המסוגל לפני ראש השנה. כן? נכון? בדיוק. ככה רוצה להגיד רב לוי, ולאור דברי הר"ן. אומרת המשנה, טוב, ברוך השם, ארבעה ראשי שנים הם. ארבעה ראשי שנים הם. כיוון שאנחנו עוסקים בדף היומי, ואני כבר מפחד פה, כי... אז אנחנו לא מתחילים להסביר, אבל זה דברים שטעונים הסבר, ויש לזה הסבר, אבל זה שיעור בפני עצמו. מה פתאום יש ארבע ראשי שנים? מה חסר לי בראש השנה אחד? למה לא יכולו לקבוע לנו יום אחד בשנה שהוא ראש השנה לכל הדברים שנדבר עליהם? ארבעה ראשי שנים הם. או, בשביל מה צריך את זה? זה בדיוק, בשביל מה צריך את זה? אז התשובה הפשוטה, לפני שאנחנו עכשיו לא נכנסים לעומק המחשבה, זה בגלל שיש לכל דבר את הזמן המסוגל. יש את הזמן המסוגל. אז למשל, בחג הסוכות, ובחג נידונים על המים, זה זמן המסוגל לדין המים, הביאו, עושים את ניסוך המים, עושים חלק מהדבר, זה זמן המסוגל. לכן קבעו לנו לצורך הדוגמה מה שהזכרת, אבל ארבעה ראשי שנים. באחד בניסן ראש השנה, למלאכים ולרגלים. אומר רש"י, מה זה נקרא ראש השנה למלאכים? רגילים היו למנות זמן שטרותיהם לשנות המלך. משנה שעמד בה המלך, כדי אמרים להם במסכת גיטין, הכוונה לפרק הזורק, פרק שמיני, משום שלום מלכות. וקבעו חכמים אחד בניסן לתחילת שנתו, ואפילו עמד בשבט או באדר קלטה שנתו משהגיע ניסן, ויתחילו למנות לו שנה חדשה, שנה שנייה. מלך מלכי המלכים אנחנו לא קובעים לו יום הולדת. מלך בשר ודם. אנחנו עוד לא הסברנו, אנחנו מתחילים. ארבעה ראשי שנים, אומרת המשנה, באחד בניסן ראש השנה למלכים, זה מלכי ישראל. שמלכי ישראל, הזמן שמונים להם זה מי אחד בניסן. לא כתוב פה למה בחרו אחד בניסן ולא אחד בשבט. זה לא כתוב פה. לא כתוב פה גם למה צריך לחגוג זמן משותף לכולם. הרי אני לא בא ואני אומר למשל שהיום הולדת שלי ושלך ושל חולי זה נקבע לפי אחד בניסן. בוא נגיד שבאלף ניסן כולם מתחילים שנה חדשה. אלא יום הולדת נקבע לפי היום שהוא נולד. עברה שנה, הוא גדל בשנה. למה במלך אתה לא אומר? אבל זה הגמרא תברר אחרי זה. כאן? לא. מלך חדש. מינו אותו באדר, מה עשו לו? בכפתת אדר מינו אותו למלך. באלף ניסן, יום למחרת, מתחיל שנה שנייה שלו. מישהו אחר מינו אותו בבית ניסן או באלף ניסן, בעוד שנה, באלף ניסן, הוא מתחיל שנה שנייה. כי למלכים קבעו יום אחד, א' ניסן. רש"י רק משום מה נכנס ומתחיל להזכיר את העניין של שלום מלכות, והרש"י הזה הוא קצת בעייתי, מכיוון ששלום מלכות זה דין שנאמר לגבי מלכות אומות העולם. היה נוח דווקא בגיטים, דווקא בגיטים, בגלל החשיבות של הגט, אז המלכים הקפידו, היה נוהג מפני שלום מלכות, לכתוב את התאריך של המלך. את זה היו עושים ממלכי אומות העולם. מלכי אומות העולם בכלל מונים להם לפי א' תשרי, לא מונים להם בכלל לפי החודש שלנו. אז זה פלא בפני עצמו, דברי רש"י, וכבר עמד על זה תופו דיבור מתחיל המלכים, ובאמצע תופות מזכיר, אבל מתניתים דאח הפירוש נשטרות, ובפרק כמה דעבודה זרה אמרים לנו, בגולה אין מונים אלא למלכי יוון בלבד, וכוונתו למה שהיו מונים לאלכסנדר מוקדון, ואלכסנדר מוקדון היה בעצם בשנה ה-40 לבניין בית שני, אז אלכסנדר מוקדון עלה לשלטון, ואז התחילו למנות לימי אלכסנדר. והרבינו ניסים בהקדמה למסכת ברכות, לפני מסכת ברכות יש הקדמה של רבינו ניסים, רב ניסים גאון, שם הוא מזכיר בתוך ההקדמה, שבעצם זה היה השנה שפסקה נבואה מעם ישראל, באותו שנה שאלכסנדר עלה, באותו שנה פסקה נבואה בישראל. אז פה פסקה אומר, תשמע, המושג שמונים למלאכים, זה לעניין שטרות, זה לא נוגע דווקא לגיטים, כמו שרשי רוצה לומר. כי שלום מלכות זה דבר שנוגע למלכי אומות העולם. בקיצור, סיכומם של דברים שלא יראה לא ברור. אין מחלוקת בין רשי לתוספות כולן מלופליגי, שאחד וניסן הוא ראש השנה למלכי ישראל בלבד. רשי הוסיף תוספת שעל זה תוספות לא מבין מה צריך להזכיר את העניין הזה של משום שלום מלכות, כי זה לא נוגע למלכי ישראל, זה נוגע למלכות אומות העולם. יש שרצו ליישב את רשי, מה פתאום למנות בשטר שנות המלך? בעיקרון, על פי ההלכה, כשכותבים שטר, צריך שיהיה כתוב שם הזמן מאז בריאת העולם. זה הזמן שאנחנו בדרך כלל כותבים. יש עדות שמשתמשים עוד בלוח הזה של אלכסנדר מוקדון, אבל ברמה העקרונית, תכתוב לשנת בריאת העולם, אלפים תפשים וכו'. אלא מה? שרשי בא ומסביר, כיוון שתקנו לכתוב לאומות העולם מפני שלום מלכות, אז באו ואמרו בשטרות, ששם אין עניין של שלום מלכות, כי זה לא חשוב כמו גיטין, בוא נכתוב למלכי ישראל כדי לחלוק כבוד למלך. אז הזכרנו את העניין הזה של המלכים. כמו כן, ולרגלים. לרגלים רשי אומר, מפרש בגמרה. הגמרה תפרש בהרחבה רבה את המחלוקת של איסור בעל פה אחר, וזה יהיה הקשר לרגלים. האם אחד בניסן, כשהוא ראש השנה לרגלים, זה אומר שאתה לא עובר על איסור בעל פה אחר, של שלוש רגלים, אלא בזמן שעברת שלוש רגלים כסדרן. המחלוקת ארוכה בתוך הגמרא, דף ד' בעזרת השם, קצת בדף ה'. עוד אומרת המשנה, באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה. באחד באלול, זהו הזמן שבו אנחנו חוגגים ראש השנה לעניין מעשר בהמה. זה אומר, התורה אומרת, עשר תעשר את כל תבועת ורחה, היוצא השדה שנה שנה. באו חכמים ואמרו, מה זה עשר תעשר? ושתי מעשרות הכתוב מדבר, אחד מעשר דגן ואחד מעשר בהמה. זה אומר שאדם שנולדו לו, אדם פרטי, לא שותפים, דיברנו אתמול, אדם פרטי שנולדו לו 10 בהמות בעדר באותה שנה, מחויב לתת את העשירי. איך? הוא מעביר אותם תחת השבט, סופר אותם, 1, 2, 3, העשירי יהיה קודש להשם, דווקא עשירי, דווקא על ידי מונה אותם בשבט. פעם שמעתי למה זה באמת ככה. שאדם מאוד קשה לו לבוא ולתת בהמה שלמה, זה לא דבר קל. יש לך 10 בהמות, ולקחת בהמה שלמה ולתת את זה לבית המקדש, זה לא פשוט. באים ואומרים לו, תשמע, למה לא? לעשר בהמה, הוא מביא את זה לשחיטה. קודשים קלים, אבל זה קודשים קלים. אז זאת אומרת, הוא צריך לשחוט את זה, לא, הוא צריך חסר לו כסף, יש לו מעשר שני בלי סוף. בשביל מה הוא עושה? כי התורה צפתה. נו, קשה מאוד, אתה מסכים איתי, זה קשה לתת עשירי. באים ואומרים לו, תשמע, אתה תתחיל לספור. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, נו, להשם. הלאה, 1, ככה שמעתי, בכל אופן. זה הדין של מעשר בהמה. זה הדין של מעשר בהמה. המעשר בהמה הזה, אמרנו שכל שנה, שנה, כל שנה היא בפני עצמה. ממילא, מה זה נקרא שנה? א' אלול. אם נולדו בהמות עד כ"ט באב, הבהמות האלה הכל נכנסים לדיר להתאפר. במידה ונולדו לו 9 עד כ"ט והעשירי נולד באלף אלול, אין לו פה עשרה, הוא לא צריך לאפר אותם. יש נידון שלם בראשונים, מה קורה אם הוא בכל זאת כן ייסר אותם? נידון בראשונים. במקרה וכן, לקח וחיבר.
אבל אם יש
לו
9, אז הוא לא צריך
להתאפר? לא. כי זה נקרא גורן של אותה שנה, גורן של שנה הבאה לא חייב. פפוש מי בודק אותו? הוא הבעל הבית, הוא בודק. כן, מי בודק שהוא עושה מעשרות תמיד? הוא בודק את עצמו. גם פה שיבדוק את עצמו. עוד אומרת המשנה. רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים באחד בתשרי. הם חולקים ואומרים לו, הזמן הוא אחד בתשרי. באחד בתשרי בנוסף זה ראש השנה לשנים, הגמרא תסביר מה הכוונה לשנים, ולשמיטים וליובלות, שנת השבע, שנה הבאה זה שנת שמיטה. ממתי אתה לא חורש ולא זורע? מאלף תשרי, אז אתה אפור בחרישה ובזריעה. אותו דבר לשנת היובל, שנת החמישים. מתי מתחיל שנת היובל? באלף בתשרי, אז מתחיל שנת היובל, לא חורש ולא זורע. כך לכאורה כתוב לפנינו במשנה בפלא גדול, אבל כך גם הסבירה שהיא לפנינו, לשמיטים וליובלות. מי שנכנס תשרי אפור לחרוש ולזרוע מן התורה. אז רש"י מדגיש שהסיפור הוא דווקא מן התורה, מדאורייתא. כי מדרבנן זה לא ככה. מדרבנן אנחנו יודעים שלמעשה אנחנו אוסרים לחרוש ולזרוע הרבה קודם. ואנחנו נלמד בעזרת השם, אם זה לא הלכה למשה מסיני, ש-30 יום קודם לפני זה כבר לא חורשים ולא זורים, ובשאלה על רש"י, לכאורה הרי זה יש הלכה למשה מסיני. נאמר בתירוץ פשוט, כפי שנראה פה בתוך דברי הרש"ש, ואולי זה כוונתו ליישב, כשאנחנו מדברים על שמיטה על יובל, זה לא רק בא לדבר על החרישה והזריעה, זה חשוב מאוד, וגם מדבר על דין שמיטה. בשמיטה יש דין, מותר לך לקצור את הפירות, אבל זה לאוכלה ולא לסחורה. אתה לא יכול לעשות עם זה ביזנס, אתה יכול לקצור בשביל לאכול. מתי מתחיל הדין של לאוכלה ולא לקוצרה? זה באלף תשרי, לחרוש ולזרוע. אבל מה שאומר מן התורה, אלף תשרי, למעשה יש לנו זמן קודם. אבל מתי מתחיל, אומר הרש"ש, איזה נפקמינה יש לנו? שכל דיני שמיטה, כל דיני יובל, מתחילים לנו באלף תשרי ביחס למה שאני מתנהג עם הפירות מעכשיו. עוד אומרת המשנה, ולירקות, אם יש לך מלפפון מלפני אלף תשרי, ומלפפון שלאחר אלף תשרי, וכשמדברים על ירקות אנחנו מדברים על לקיטה, בתר לקיטה הזמינם, שכרגע אנחנו נלמד כמו שפשטות הביור הכללי, שבתר לקיטה זה הזמן שבו הוא לוקט אותו מן הפדה, זה נקרא בתר לקיטה. בעזרת השם, שנגיע בהמשך לדף י' ג' שם נראה תוספות, שתוספות עומד פשט שונה במושג בתר לקיטה הזמינם. מבחינתנו עכשיו לצורך ההסבר, אם חתכתי ירק מלפפון מהשדה לפני א' תשרי, אני לא יכול לבוא ולאפר אותו על מלפפון שחתכתי אחרי א' תשרי.
ירקות זה מדרבנן.
ירקות זה מדרבנן, המאפר הוא מדרבנן.
למה לא?
מה זה קשור? אבל המשנה מונה לך, ממתי אתה מונח מדרבנן את הדין של מאפר? ממתי אתה מונה? אתה רוצה שאני אמצא לך משהו מדאורייתא? אין פה מדאורייתא בירק. המציאות של תרומות ומעשרות בירק זה רק מדרבנן. עוד אומרת המשנה, באחד בשבט, ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי. את אילן אומרים ב-15 בו. כל אחד יודע, ט"ו בשבט הגיע, חג האילנות. לפי בית הלל, ט"ו בשבט זה הזמן, אנחנו מסתכלים על זמן הכנתה של הפרי. כל פרי שיש לך לפני ט"ו בשבט, אתה מאפר אותו על הפירות שלפני ט"ו בשבט. כל הפירות שיש לך אחרי ט"ו בשבט, אתה מאפר אותם בנפרד. אי אפשר לאפר מזה על זה. בית שמאי אומרים באחד בשבט. ושוב, זה לעניין מחשבתי, זה לא למקום שלנו עכשיו בשיעור. מה ההבדל? מה המחלוקת? איפה הבסיס של המחלוקת? מה, זה באמת בעיה בשדה? זאת אומרת, מתי הכנתה, שבית שמאי הגיעו למסקנה, שהכנתה נעשית בדיוק באלף בשבט, ובית הלל אומרים בט"ו בשבט? גם הנופח של המשנה שונה מכל מקום אחר. כתוב ככה, באחד בשבט ראש השנה לאילן, כדברי בית שמאי. בית הלל אומרים ב-15, זה לא הנופח המקובל במחלוקת בית הלל ובית שמאי, אבל זה לא לעכשיו, אולי פעם צריך להזכיר. מעניין מאוד, אומר פה הרשש, יש לי עוד נפקמינה לכל המשנה. אומר הרשש, תדע למה נפקמינה, איזה סוג מעשר אתה נותן. למה? הדין הוא, שבשנה הראשונה, השנייה, הרביעית, החמישית, המעשר שאנחנו נותנים זה מעשר שני. שנישית ושישית, כמו השנה הזאת,
מה
מעשר אני. אם יש לך ירק שלפני ראש השנה בשנה השנייה, זה מעשר שני. ירק שיש לך אחרי ראש השנה זה מעשר אני. אותו דבר לגבי חנתה. אם יש לך פירות שלפני ט"ו בשבט זה מעשר שני. פירות שלאחר ט"ו בשבט זה כבר מעשר אני. זה יהיה הנפקא מינה בנוסף. אם ככה אומרת הגמרא, למלכים, שואלת הגמרא למה היא הלכתה. באה הגמרא ואומרת, תגיד לי, כמו שכבר שאלנו, מה, אני צריך תאריך קבוע לכל המלכים, מתי בסייעת הדשמי הם יהיו שנה שנייה, שלישית, מתי מתמנה למלך? כסלב. בהגיע כסלב, שנה הבא, הוא נהיה שנה שנייה. ובהגיע כסלב, שנה שלישית, הוא נהיה שנה שלישית. מה? מה זה באחד בניסן ראש השנה למלכים? מטרפת הגמרא, אמר אפחיזה לשטרות, ותנן, שטרי חוב המוקדמים פסולים, והמאוחרים קשרים, ואת זה אנחנו צריכים להסביר, אחרי זה אנחנו כבר עצים. כתוב פה דבר כזה, יש לנו שטר חוב, ושטר חוב, אם הוא מאוחר, הוא קשר, אם הוא מוקדם, הוא פסול. מה הסיבה? בעיקרון, אדם שלווה כסף, אדם שלווה כסף, ראובן לווה כסף משמעון. באותו רגע שהוא לווה כסף, הוא הפך להיות משועבד לשמעון. אני לא רוצה עכשיו להיכנס, כי זה לא הסוגיה שלנו, בעיקרון יש לו שיעבוד הגוף, השיעבוד הגוף חל על הנכסים שלו, ואז בעברית אנחנו באים ואומרים שכל הנכסים שנמצאים ברשותך משועבדים לחוב. באו רבנן ואמרו, תראה, זה נכון בשמיל זה בכתב, בשטר, לא במיל זה על פה, זה הסיבה. כי כל הלוואה שנעשית בעל פה, לת לי קלה, אנשים לא יודעים את זה. עכשיו תאר לעצמך שאני נתתי לך הלוואה, מן ביאזיס, אומרת לגמרי, בצנאה יזיס. אדם שלוקח בדרך כלל הלוואה, לוקח את זה בצורה מאוד שקטה. כי מי צריך שידעו שהעסק שלו בקשיים? מי רוצה שידעו שיש לו בעיות של פרנסה? הוא מפחד. יספרו שיש לו בעיות של פרנסה, מחר אף אחד לא יבוא לעבוד איתו. מן ביאזיס, מי שלוקח הלוואה, בצנאה יזיס, עושה את זה בשקט. נו, אז עכשיו אני בא ולוקח את ההלוואה, ותאר לעצמך שמחר יבוא אליי פלוימי, כן? ויגיד לי, תשמע, אתה קנית קרקע מראובן, ראובן הזה היה חייב לי כסף, תביא הקרקע, וקרקע משועבדת לי. אם כן, לא שפקת חיים לכל ביריה, אין מצב של חיים בעולם. למה? אף בן אדם לא קונה מהיום קרקעות. מי משוגע לקנות קרקע? היום אני קונה, מחר לוקחים לי את זה. מי ישים כסף? שם קרנו על קרן הצבי. באו רבנן ואמרו, רק מיל ובשטר. ששטר איתלי קלה, יש לזה קול, כי כשיש עדים ויש נייר, וכל הכל העיר מדברת שהוא נתח הלוואה, חיות זה עוד משהו. מיל ובשטר יש על זה שיעבוד נכסים. זה עדיף, מעבר לחיות. שיעבוד נכסים. ממילא. אם אני, המלווה, עשיתי לך הלוואה למשל לצורך העניין באלף כסלב, הלוויתי לך כסף. אתה הלכת מחר את הקרקע באלף אדר. אני חוזר אצל המקונה שלך ואומר לו, אדוני, אני באלף כסלב נתתי לו הלוואה, והשדה הזאת, הנה מיל זה בשטר, הייתה משועבדת לי. ממילא אני גובה ממנו, לוקח ממנו את השדה. נפלא.
אם הוא לא יחזיר את הלוואה, מה אתה יכול לבוא?
ודאי, מדובר בבן אדם ש... ודאי, ודאי, מדובר שהוא לא יכול להחזיר את הלוואה, ולא רק שהוא לא יכול להחזיר את הלוואה, אין לו שום נכסים שאפשר לגבות מהן, אין לו שום דבר, בני חורים, רחמונס, כולו מלא חובות עד הצוואר. אז אני הולך וחוזר אצל הקרקעות, זה מה שעדים. עכשיו, בוא נתאר לעצמנו שאני קניתי, כתבתי שטר שהוא קיבל ממני כסף באלף בכסלב. האמת שהוא קיבל כסף באלף ניסן. רק אני אמרתי לו, שמעלה ידידי, אני לא נותן לך כסף על אלף ניסן. תגיד לי, מה אתה יכול לשעבד לי? אני כבר לא נשאר כלום. מה אתה יודע מה? מתי היה הקרקע האחרונה שמחרת? א' אדר? בוא נכתוב שהלוואה ניתנה לך ב-א' כסלב. זה היה, ואתה לא תוכל לשלם לי, אני חוזר אצל הקרקע. זה נקרא שטר חוב מוקדם. ומכיוון שהוא שטר חוב מוקדם, אז הוא פפול. כי אתה הולך וגונב, תורף מלקוחות שלא כדין. הוא יוציא את הקרקע שלו על פי הדין. כי על פי דין אסור לו לקחת את זה, והוא עשה טריק לזה. לכן שטר חוב מוקדם פפול. מה זה שטר חוב מאוחר? ואז מה? מחלוקת ראשונים. מחלוקת ראשונים. רש"י בשורה השלישית מהרחבות, תראה מה רש"י כותב. אומר רשי, לפיכך כנסו מלגבות בו, ולא יתרוף אפילו מזמן המלווה, המלווה, ונועלה כמלווה על פה שלא גובה מן המשועבדים. לפי הבנת רשי, השטר הזה אין לו שום תוקף. אלא מה כמו כל מלווה על פה שאני יכול לגבות מבני חורים, אבל אני אביא את העדים, והעדים יגידו, אנחנו ראינו שבאלף ניסן הוא באמת נתן לו כסף. אז אוקיי, א' כסלג שהיה כתוב זה לא בסדר, אבל יש עכשיו עדים על א' ניסן. הלך השטר. ככה רשי לומד. תראה סוף סוף האחרון, שורה האחרונה למטה. בשל איזו נשך, פירש בקונטרס, פסולים לגבי ממשבדי, אבל מבני חורים גבי, ולא ייתכן כמו שפירשנו שם. הגאות הבך פה אומר שכנראה סוף סוף לא הכיר את הרשי אצלנו. אבל בכל אופן מחלוקת ראשונים, לפי דעת תוספות הוא יוכל לגבות מהזמן האמיתי. עם השטר הזה, לפי רשי השטר הזה אין היסטוריה, אין לו שום תוקף לשטר.
הוא לא יכול לגבות מה...
משועבדים. אז זה לא נוגע לשטר. כל החשיבות של השטר זה לגבות ממשועבדים. אני לא מתכחש להלוואה. לא מדובר בבן אדם שבא ואומר לא לביתי. אני לביתי, ואפילו שטר מוקדם, מודה על הכל. יש פה דבר מאוד מעניין. אני מאיר את זה, זה לא המקום לדבר עליו עכשיו, כי זה בעזרת השם שנלמד ללכות שטרות, זה לא הסוגיה, זה מוזכר פה אגב גרה. אבל לחידוד המילטה מותר לומר את זה. מה הרעיון בשטר מאוחר? למה שטר מאוחר קשה? כי בעצם אני בא ואני אומר, שכל שטר מאוחר זה נזק של המלווה, לא של הלקוחות, למה? אני נתתי לך על זה בניסן, וכתבנו איתי על א' סיוון, אתה מכרת קרקע באלף אייר, על פי דין הייתי יכול לבוא ולטרוף את זה. עכשיו בגלל שאתה כתבת שטר מאוחר, אז אני לא יכול לקחת, אז מי המפסיד היחידי? אמר זה. האמת היא שזה לא ככה. אבל זה לא פה, זה בסוגיית שטרות. גם במקרה של שטר מאוחר יש נזק ללקוחות. איך? מה זה נקרא שיעבוד נכסים? שיעבוד נכסים בא ואומר, כל הנכסים שהיו ברשותך בשעת ההלוואה, משועבדים לחוב שלי.
בשטר לכל מקרה,
מדובר שחופים עדים. אז מה?
זאת אומרת, כולם
מזייפים פה. למה כולם מזייפים? אף אחד לא
מזייף. מה, אם אתה חושב שתאריך אחר?
אף אחד לא מזייף.
והעדים מעדים שטעו ועדים...
אף אחד לא מזייף. לא טעו. אף אחד לא מזייף. זה צריך להסביר. אבל אף אחד לא מזייף.
העדים מעדים על...
ואף אחד לא מזייף. אסור לבייף. את הוא בריא שעסקינן. הדין הוא שכותבים שטר ללוי ואף על פי שאין מל ואימו. אני בא אליך, שתי עדים, תופס אותך בבית כנסת, מביא לך שטר, מעשים בכל יום. תחתום לי ערבות, או במקרה דינן עדות, שאני ראובן לווה כסף משימון. אתה חותם לי, אתה לא צריך לראות מעשה הלוואה. במחר לא ככה. בהלוואה, אני רוצה לקבל על עצמי שיעבוד, אני רוצה להיות חייב לך, אתה יכול להפריע לי? זה המקרה. שני עדים באים וחותמים שבאלף ניסן לקחתי הלוואה. אין למעשה, זה היה בכסלו, זה לא נוגע אלינו. איפה כאן יש פה בעיה? מיד נחבור לזה. איפה יש לי פה בעיה? הדין הוא ששיעבוד נכסים זה כל נכס שהיה ברשותי בשעת ההלוואה משועבד לך. מה קורה אם קניתי נכסים אחר ההלוואה? אני אלוי וקניתי נכסים אחר ההלוואה. זה לא משועבד למלווה. זה לא משועבד למלווה, זה לא היה בזמן העסקה. זה דבר חדש. נכון, שאם לא יהיה לי כסף לשלם, והמלווה יבוא אצלי, אז הוא ייקח גם את הקרקע החדשה שלי. אבל מה יקרה אם אני אקח את הקרקע הזאת ואמכור אותה למישהו אחר? אין לו על זה שיעבוד נכסים. עכשיו, מה קורה בשטר מאוחר? אני נתתי לו הלוואה באמת באלף ניסן. קניתי קרקע באלף אייר, כתבנו בשטר אלף סיוון, מכרתי את הקרקע באלף תמוז. בא בעל השטר אצל הלוקח ואומר לו, אדוני, אתה קנית את הקרקע בתמוז, אני הלוויתי לו בסיוון. עכשיו בסיוון הקרקע כבר הייתה ברשותו, אז אני תורף מלקוחות שלא קדים. כי אסור לי לקחת החדש.
לא, אני אומר, אם מכר את זה בתמוז.
אז זה כאילו, וקנה את זה מתי? באייר. אז אם אני אומר... אבל מתי באמת הייתה הלוואה? בניסן. אז זה מעולם לא היה משועבד לו. אבל אני כתבתי בשטר שהלוואה הייתה בסיוון. סיוון. זאת אומרת שהקרקע הייתה משועבדת, כי זה קרקע שנקנתה באייר. אז אני עכשיו הולך וטורף מלקוחות שלא קדים. אז זה נבדק בעזרת השם במחות שטרות. יש בעיה גם בשטר מאוחר, אבל זה לא נוגע עכשיו אלינו. איך כל זה נפן אצלנו בסוגיה? מילים יפות. והגמרא אומרת, זה גם הסיפור. למה צריך, מה השאלה שלנו? למה צריך לקבוע זמן קבוע לכל המלאכים? מי צריך את זה? התשובה היא כזאת. בוא נתאר לעצמנו שאחד מוציא שטר, בשטר כתוב, א' כיסלב, בשנת 3 למלך יהודה, קיבלתי הלוואה. באים שתי עדים ואומרים, אנחנו ראינו שרובן נתן לשימון 1,000 שקל באלף בתמוז, שנת 3 למלך יהודה. תגידי, זה שטר מוקדם או שטר מאוחר? השטר כתוב א' כיסלב, שנת 3 למלך יהודה. ההלוואה בפועל בוצעה על פי עדים באלף בתמוז, שנת 3 למלך יהודה. שטר מוקדם או שטר מאוחר? השאלה היא, מתי המלך נעשה? השאלה מתי המלך נתמנה למלך? מי אמר? אם הוא נתמנה למלך בתשרי, אם הוא נתמנה למלו בחשבון, עזוב רגע, אנחנו מדברים לפני שקבעו זמן קבוע. אם קבעו אותו בחשבון, אז בשנת כיסלב זה שנת 3 למלך, נכון? ובפועל מתי בוצע הלוואה? בתמוז שנת 3 למלך, זה שטר מוקדם, זה שטר פסול. אם אבל המלך הזה נתמנה באלף בניסן או באלף באייר, אז בשנת 3, דהיינו בתמוז, נתתי לו הכסף. השטר כתבתי מאוחר באלף כיסלב, בשטר נפלא. באו חכמים ואמרו, מי יודע לזכור מתי המלך נעשה למלך? אז כל פעם שיהיה לנו שטר, לא נדע אם זה שטר מוקדם או שטר מאוחר. בוא נקבע זמן קבוע לכל המלכים אלף ניסן, אז אם כתוב בשנת 3 למלך, אז אני יודע לפי מה זה, לפי א' ניסן, אז אני יודע לבד אם זה שטר מוקדם או שטר מאוחר. זה ההצעה של הסוגיה. אני לא אעריך יותר. סופות הוא בדבור, והמתחיל לשטרות בשורה השנייה מהרחבות. סופות יש לו קושייה אדירה על רשי. אחרי זה הוא מביא אוקימטה. אבל השאלה היא חזקה מאוד. אז בעצם למה אתה קבעת לי את א' בניסן? עוד לא הסברנו למה א' ניסן ולא א' חשבן. זה לא מעניין אותנו עכשיו. למה קבעתי זמן קבוע לכל המלאכים? זה לא מיישב מה, מה המקור לאלף ניסן. אבל למה קבעתי זמן קבוע? כי יכול להיות מצב שלא ידעו. אומר תוסו, תוסו לא ידעו. אתה רוצה להגיד לי שברחוב אף אחד לא יודע מתי המלך נעשה למלך? אף אחד לא יודע מתי המלך נעשה למלך. מלך שעכשיו מתפקד. מלך מיכאל, אף אחד לא יודע? אוקיי, אף אחד לא יודע.
יש תמונות, כולה
עם התאריך. עם התאריך?
יש אפיקות, יש היום את הנשיא, שמים אותו היום בגדול.
כן, כבוד, כבוד גדול, בגדול. המלך הנוכחי אני מדבר. אז אומר תוספות, שעשו תקנה פן ישכחו כל העולם מתי עמד המלך. אתה צודק, אז אין דרך לברר. וכן סופר שכותב כל היום שטרות, איך ישכח? יש משקת, באים לבייבי, יש ספרה דדיינה, זה המקצוע שלו. מה, הוא גם לא יודע. אז אין אף אחד שיודע להגיד לנו מתי המלך נעשה למלך, שזה יהיה הברוך. לא אמרתי שעשו לברר. לברר, תבוא עוד יומיים עם תשובה, לא, אין לי לחץ. תשלח שאלה למשרד הפנים, מה אכפת לי? לבוא ולהגיד שזה הסיבה לתקן תקנה, לא זאת ממשיך אחרי זה גם ש... תגיד לי, איך הוא כתב בכלל את השטר? בשנת 3 למלך, אולי בשנה רביעית למלך. פתאום כשכותבים את השטר יודעים שבאים... אז אתה צודק שבזה יכלנו להגיד שכשכתבו את השטר זה כשהמלך קיים. כשבאו לברר את השטר זה כבר שהמלך מת, מי יודע כמה שנים אחרי. טוב, מיישב בורקים, אבל זה היה עירת הדברים. אומר אותם, מתנו רבנן. זה על פי הלכה, זה הדין. זה הדין. המושג הוא דרך... דרך כבוד. דרך כבוד. זהו. בגלל שלאומות העולם עשינו את זה בכפייה, היה חובה מטעם המלכות. אתה כותב גט, צריך לכתוב למה לקח וכך למלך אלכסנדר, לצורך הדוגמה. חייבים לכתוב את שנת המלך. אז בואו ועשו כזה דבר למלכי ישראל, שיש אופציה לכתוב את זה בשטר. אתה יכול לכתוב לבריאת העולם. אומרת הגמרא, תנו רבנן. מלך שעמד ב-29 באדר, כיוון שהגיע אחד בניסן, עלתה לו שנה. ואם לא עמד אלא באחד בניסן, אין מונים לו שנה עד שהגיע ניסן אחר, דהיינו הניסן הבא. מבאר את הגמרא את הברייתא, אמר מר, מלך שעמד ב-29 באדר, כיוון שהגיע אחד בניסן, נתן לו שנה. הקמא שמלן, מה החידוש? בניסן ראש השנה למלכים. אברשי אומר, לא שואלים מה הקמא שמלן, אלא ברייתא יכולה להגיד חידוש שנאמר במשנה. א', ראש השנה, א', ניסן זה ראש, ב', זה יום אחד בשנה, חשוב שנה, חידוש גדול. יום אחד בשנה, ואני מחשיב את זה כמו שנה שלמה. ואם לא עמד אלא באחד בניסן, אין מונים לו שנה עד שהגיע ניסן אחר פשיטה, ודאי. למדנו במשנה, ראש חודש ניסן, זה הזמן של השנה. לא צריך עד אם לא עלי מאדר, רצו למנות אותו כבר באדר. ונגמרו אצל הצרים ההחלטה שהוא יהיה המלך. את הטקס, לקח זמן להכין. אז בפועל הטקס נעשה בניסן. מהו זה תימנים לו ליתרי שנין? אז אולי זה כבר נקרא שהוא מלך שנה אחת. כמה זמן, כל זמן שהוא לא הועמד בתפקיד המלך, לא שמו עליו כתר, הוא לא נקרא מלך. תנו רבנן. עוד ברייתא. מת באדר, ועמד אחר תחתיו באדר. מת המלך הקודם באדר, ומינו באותו זמן מלך. מונים שנה לזה ולזה. אתה יכול לכתוב בשטר מה שאתה רוצה. או למלך המת, או למלך החי. מת בניסן, ועמד אחר תחתיו בניסן. מונים שנה לזה ולזה. מת באדר, ועמד אחר תחתיו בניסן. מונים את השנה הראשונה לראשון, והשנה השנייה רק לשני. הגמרא תסביר. אמר מה? אחד לאחד. מת באדר ועמד אחר תחתיו באדר, מונים שנה לזה ולזה, אתה יכול לכתוב בשטר או 10 שנים למלך המת, או שנה ראשונה למלך החי, פשיטה, מה חידשת לי? מה עוד אתם השטה לבית רי, לא מנינן, אי אפשר למנות שנה לשתי מלכים. אז קודם אנחנו ממשיכים עם המלך המת, ושנה הבאה נתחיל לכתוב למלך, כמה שמלן, אין בעיה, או המת או החי. מת בניסן ועמד אחר תחתיו בניסן, מונים שנה לזה וזה פשיטה, כבר אמרנו. חשבתי שאי אפשר לעשות שנה לבית ריקה, מה שמלן שכן. מהו זה תימה? כי אמרינה, יום אחד בשנה חשוב שנה, בסוף שנה. כפתת באדר, א' ניסן שנה חדשה. אבל בתחילת שנה לא אמרינה, זה המלך שמת לא נחשב לו שנה. כמה שמלן שגם זה חשוב שנה. מת באדר ועמד אחר תחתיו וניסן, מונים שנה ראשונה לראשון, ושנייה לשני פשיט, ודאי, זה עוד לא נעשה למלך, וזה כבר מת. לא צריך עד אם נועלי מאדר הוא מלך בן מלך הוא. כי אם נועלי מאדר כבר אמרנו קודם שזה לא נותן כלום. אבל הוא גם מלך בן מלך. מהו דתימה? נימנו לטררטין שנין, כמה שמלן, רק שיתחיל בפועל, אב נמנה לו שנה. וכל זמן שלא התחיל המלכות בפועל, לא מונים לו שנה. אמר רבי יוחנן, וכאן הגמרא באה להסביר את המקור, מאיפה אנחנו יודעים לבחור את א' בניסן ולא א' בתמוז. מניין למלכים שאין מונים להם אלא מניסן? מאיפה אתה יודע שהשנה הראשונה למלך זה דווקא מתחיל באלף ניסן ולא בשנה אחרת? אומרת הגמרא שנאמר, ויהי בשמונים שנה וארבע מאות שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים, בשנה הרביעית בחודש תיב וחודש השני למלוך שלמה על ישראל. והפסוק הוא פסוק מפורס. הפסוק כוונתו, והי בשנת ה-480 שנה מדובר על חנוכת הבית, על הזמן שחונכים את בית מקדש ראשון. מתי זה קרה? בשנת ה-480 ליציאת מצרים, שזה בעצם השנה הרביעית בחודש השני, דהיינו חודש אייר, חודש זיו, למלוך מלך שלמה על ישראל. אז עשו את חנוכת הבית. אומרת הגמרא, מקיש מלכות שלמה ליציאת מצרים. הפסוק שמביא את שניהם בבת אחת לומד אותנו בהקש. מה יציאת מצרים מונים אותם מניסן? אז מלכות שלמה מניסן. אז הנה אתה רואה שמלכי ישראל ממתי מונים? מאלף בניסן. זיו זה חודש אייר, החודש השני. אומרת הגמרא, רגע, ויציאת מצרים גוף המנהלן זה מניסן מנינן, דין למתישרי מנינן. מי אמר לך שיציאת מצרים מונים מאלף ניסן? אולי מאלף תישרי, נכון. בתתוות בניסן יצאנו ממצרים. בהגיע א' תשרי זה נחשב שנה שנייה ליציאת מצרים. א' תשרי שנה אחרי זה, זה שנה שלישית ליציאת מצרים. אומרת הגמרא, לא סל כדעתך. למה? דכתיב. כתוב בפרשת מסעי, ויעל אהרון הכהן אל הור ההר, על פי השם, וימת שם בשנת 40 לצאת בני ישראל מארץ מצרים, בחודש החמישי באחד לחודש. כידוע אהרון מת, באלף באב שנת ה-40 ליציאת מצרים. וכתיב בנוסף כתוב בתחילת ספר דברים, ויהי ב-40 שנה, ב-12 חודש, ה-12 זה החודש ה-11, חודש שבט, באחד לחודש, דיבר משה, מדקאי באב וקרי לשנת 40, וקאי בשבט וקרי לשנת 40, מכלל זה ראש השנה, לאו תשרי, הוא אומר את הגמר, פשוט לא. אתה נמצא באלף אב ואתה קורא את זה שנת 40, אתה נמצא אחרי זה באלף שבט ואתה קורא לזה שנת 40. אם בתשרי מתחלפת שנה, אז באלף שבט היה צריך להיות שנת 41, בהכרח שאלף תשרי הוא לא הקובע. אומרת הגמרא, אני לא מבין, בשלמה אך מפרש די לפיית מצרים, אלא היי, ממה היא די לפיית מצרים? דילמה להקמת המשכן. אומרת מה רגע, אצל אהרון כתוב בשנת ה-40 ליציאת מצרים, נפלא. אצל משה מה שכתוב, דיבר משה, מה כתוב? בשנת ה-40, 40 למה? מי אמר ליציאת מצרים? אולי שנת ה-40 להקמת המשכן, הקמת המשכן היה בשנה השנייה ליציאת מצרים. זה אומר שבשנת ה-41 ליציאת מצרים. ובתשרי התחלפה שנה, אז באלף זה היה שנת ה-40 ליציאת מצרים. בשבט זה כבר היה א', שבט זה היה שנת ה-40 להקמת המשכן, שזה שנת 41 ליציאת מצרים. אומרת הגמרא, כדי אמר אף פאפה שנת 20, שנת 20 לגזרה שווה, ההכנה משנת 40, שנת 40 לגזרה שווה. דהיינו, בהמשך נלמד מחר, כשאף פאפה אומר שכשכתוב לי סתום ומפורש, דרך גזרה שווה ילמד סתום מן המפורש. כשיש לי פעם אחת שכתוב לי שנת ה-20, ואחרי זה שנת ה-20, זה נראה מחר, אצלנו. כתוב פעם אחת שנת 40 מפורש, ליציאת מצרים. וכתוב פעם אחת שנת 40 סתום, אני לא יודע למה. ילמד סתום מן המפורש, ולכן אני עושה ליציאת מצרים. אומרת אגמר, רגע. וממי דמעשה דאף קדים, דיל ממעשה דשבט קדים. אומרת אגמר, עדיין לא פתרת לי כלום. אמרת שמדובר על שנת 40 ליציאת מצרים, ואני מרים ידיים, אתה צודק. אבל מי אמר לך ששנת 40 הכוונה היא כך? קודם קרה הסיפור הזה עם אהרון, א' אב, ואחרי זה ב-א' שבט דיבר משה בשנת 40, ואחר שתשרי לא מתחלפת שנה. אולי הסיפור היה אחרת. קודם היה הסיפור של א' שבט בשנת 40, אחרי זה ב-א' אב מת אהרון בשנת 40, ב-א' תשרי מתחיל שנת 41, מי אמר לך שלא התשרי קובע? אומרת הגמרא, לא סל כדעת אב, תכתיב הפסוק הבא, כתוב, ויהי ב-40 שנה, ב-12 חודש, ב-1 לחודש, דיבר משה אל בני ישראל, ככל אשר ציווה אותו עליהם, השם אותו עליהם, אחרי הקוטו את סיחון וכו'. וחינך נפשי, דארון הקטע וסיחון קיים. דכתיב בעזרת השם אחר. אומרת הגמרא, זה בלתי אפשרי, כי בסדר הפסוקים, קודם היה מות אהרון, ורק אחרי זה הסיפור הזה של דיבר משה.